שלום, אחר הצהריים טובים, ברשות אבי מוריה יקר. אני רוצה להתחיל בקריאת שירו של אלתרמן, ואחד תם. תם, מה הוא אומר? מה זאת? המין הזה אפס, כולנו חכמים, אך כנראה היה זה לא משל של סתם. כיום אולי קשה בכך להאמין, אבל היה אי פעם אחד תם. מוזר היה האיש, כל עם יוצאי מגושן, ראו את האותות והמופתים בעין. ראו את המכות ואת נחש הנחושת, ראו את הערים שנזלו מים. בראשונה היו עומדים כנפעמים, ומידם צונחים הסיר והיאה. אבל חיש קל תפסו, זה טבע הימים, זה סדרם, וכך נאה וכך יאה. אכן מעט צטם את ארץ רעמסס, התחילו הם טועים על יום שאין בו נס. אבל לא כן האיש על אז האגדי, אשר נמנע עם בני משפחת הקהתי. צריך היה לראות את זה הגוץ התם, ואת פתחון עיניו בעיקרה הים. הוא כנדהם היבית ובעוד גופו סומר, רק מה זאת הוא אמר, כי תם מה הוא אומר? אף עת הרים רקדו מנגד כאלים, אומרים שהוא כמעט יצא מן הכלים. ושני שרי מאות אשר חילקו ציוד, סיפרו שהוא דיבר אפילו ציונות. אכן מה נעריך מילים מזן אל זן, תלוש היה האיש וכמו מחוץ לזמן. אך אילולי ראו עיניו מה שראו, ואילולי ידע ליבו מה שידע, קשה להעלות אפילו בהרהור, מה שהיה נשאר מכל ההגדה. אז אותו תם של אלתרמן הוא האיש שמסתכל על השינויים ומתלהב, והוא קם בבוקר ומתלהב, בעוד החברים שלו והאחים שלו התלהבו, אבל כדי להמשיך את ההתלהבות הזאת הם דורשים חידוש. כשהחידוש הזה איננו, אז גם ההתלהבות פגה. ואכן זה טבע האדם. טבע האדם זה כשהוא רואה שינוי הוא מתלהב ומבין שיש פה משהו מיוחד, אבל כשהשינוי הזה הופך להיות שגרה, אז בשביל להתלהב צריך עוד פעם איזושהי יציאה מהשגרה, עוד איזשהו שינוי. הגל הראשון של שיבת ציון מתרחש בשנת 538 לפני הספירה עם הכרזת כורש. הכרזת כורש מעוררת הרבה ציפיות. היא מדברת על היתר עלייה לארץ ישראל, היא מבטיחה תמיכה כלכלית, היא מתמיכה סיוע בבניית בית המקדש. גולי בבל שבוכים על נערותיה וזוכרים את זכר ציון, מתלהבים מאוד, אמורים להתלהב מאוד ולצאת בהמוניהם לארץ ישראל. אבל בפועל אנחנו יודעים שרק מעטים מתוכם הגיעו. והשאלה היא, האם אותם מעטים הם אלה שאמרו, אבל חיש קל תפסו, זה טבע הימים, זה סדרם, וכך נאה וכך יאה, אכן מעט צטם את ארץ רעמסס, התחילו הם טועים על יום שאין בו נס? כלומר, האם כל אותם אנשים השתייכו לשלושת האחים האחרים ולא היו שייכים למפלגת התם? בואו נבין קצת מה קורה לגולי ציון או לאלה שאחר כך נהיים שווי ציון. לאורך תקופת בית ראשון, נביאי ישראל, נביאי יהודה, מנבאים נבואות פורענות על חורבן, על גלות, על הרס המקדש. והעם הפשוט, איך אומרים, לא סופר אותם. לא מתייחס לנבואה, לא מפנים אותה, לא חושב שהיא תקרה בכלל, וממשיך בשגרת יומו. ודווקא לאחר החורבן ולאחר הגלות, דברי יחזקאל והנה בבואה וידעו כי נביא היה בתוכם, זה מה שמתרחש אצלם. הם חווים את הגלות והם רואים איך דברי הנבואה מתקיימים אחת לאחת בהם. דווקא בנקודה זו הם חוזרים אל דברי הנביאים, ונזכרים שאותם נביאים שניבאו נבואות פורענות גם ניבאו נבואות נחמה. ואם כך, אם נבואות הפורענות התגשמו אחת לאחת, אז יש לנו תקווה, יש נבואות נחמה שמתארות תהליך ניסי של עלייה לארץ ישראל, וארץ ישראל שעומדת ומחכה להם, ואלו היו הציפיות של אנשי שיבת ציון. כגודל הציפיות, כן, גודל המבוכה לאור הנתונים בשטח. דברי הנבואה מעדדים באוזניהם, אבל כשהם מגיעים לארץ ישראל הם פוגשים ארץ קצת שונה ממה שהבטיחו להם הנביאים. בואו נסתכל בדף המקורות שלכם בעמוד 2, נשווה זה לעומת זה את דברי הנבואה ואת מה שפוגשים שבי ציון, וננסה קצת להבין למה הבשורה הגדולה של הכרזת כורש מתעמעמת ובעצם לא מצליחה לסחוף אחריה המוני עולים. אז לגבי העלייה בבבל מבטיח הנביא בנבואה שנקרא אחרי תשעה באב בשבת נחמו, כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. יש כאן מחלוקת פרשנית האם מדובר בנס גיאוגרפי, כלומר שבאמת קשיי העלייה לא יהיו משום שהגיאוגרפיה תתאים את עצמה ליכולות העולים, או שמדובר על דימוי שמראה שבעצם יד השם של הגאולה תהיה נראית לכל רואה. אבל על כל פנים מובטח כאן משהו ניסי, או יד השם או באמת נס של השינוי הגיאוגרפי. מה קורה בפועל? אין לנו עדויות, כלומר גם נביאי בית שני לא מתארים איך נראית העלייה הלכה למעשה, אבל מתוך נבואת חגי שאומר העם הזה אמרו לא את בית השם להיבנות, מפרש המלבים שהיה מקובל בידי האומה מפי הנביאים שלפני הגאולה האמיתית צריך שיהיו מופתים בשמיים ושיהיה מלחמת גוג ומגוג כמו שניבאו כל הנביאים על אחרית הימים, והם ראו שבעת ההיא לא היה שום דבר מן ההכנות שצריכים להיות קודם הגאולה, אמרו לא את בו, וגם שתנאי הבניין שיהיה להם מנוחה מן האויבים תחילה כמו שהיה בעת בניין שלמה, וגם את המנוחה לא הגיע שהם משועבדים למלכי מדי ופרס, ואת הגאולה צריך להיות קודם את הבניין. כלומר, העולים מפרשים את המציאות, מסתכלים עליה ואומרים, טוב, כנראה טעינו וזה לא זה. אז חלקם עולים ומתאכזבים, וחלקם אפילו לא עולים. וזה אנחנו רואים מבחינת כמות העולים. אם אנחנו מסתכלים על נבואת ישעיהו בפרק סמך, והפטרה של פרשת כי תבוא, שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ובאו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה, אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך, שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ואיפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו ותהילות השם יבשרו, כל צון קידר יקבצו לך, אילי נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. נבואה מדהימה ביופיה מבחינת קיבוץ גלויות, והנה בפועל מסכם עזרא את כמות העולים, כל הקהל כאחד ארבע ריבו 2,360, שזה כנראה כמות קטנה יחסית לפוטנציאל של מספר העולים. בשיר השירים רבה מסבירים מה בלם את העלייה. יצא כורש לטייל במדינה, איזה מדינה? בפרס, פרס ששלטה גם על בבל, וראה המדינה שוממת, אמר מה טיבה של מדינה זו שוממת, היכן הם זהבים, היכן הם הכספים, אמרו לו ולאו אתו דגזרת ואמרת כל יהודאין יפקון ויבנון בית מקדשה, מנהון דאבין ומנהון כספים, הדסלקין למבנה מקדשה. כלומר, מה אתה שואל איפה כולם? אתה זה שנתת להם את ההיתר, וכולם הלכו, ולא רק שהם הלכו, נתת להם כסף וזהב. באיש אתה גזר ואמר, דעבר פרט עבר, דלא עבר לא יעבור. אז אם כך, נבואה על עלייה עצומה ובפועל עלייה מועטת, וגם העלייה המועטת הזאת בשלבים די מוקדמים נעצרת ונבלמת על ידי כורש. יחסי עולי בבל ושכניהם, מה מנבאים הנביאים? אז בישעיהו סמך, המשך של הנבואה של להביא בנייך מרחוק, כי לי איים יקבו ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם, לשם השם אלוהיך ולקדוש ישראל כפי ערך. ובנו בני נחר חומותייך ומלכיהם ישרתו נך, כי וקצפי יקיטיך וברצוני ריחמתיך. ופיתחו שעריך תמיד, יומם ולילה לא יסגרו, להביא אלייך חיל גויים ומלכיהם נהוגים. כלומר, יש פה נבואה על תמיכה כלכלית שאכן הייתה, אבל בני נחר חומותייך ומלכיהם ישרתו נך, כלומר איזשהו דמיון שאנחנו בונים את בית המקדש, ומי שעושה את העבודה השחורה זה הנוכרים שבאים ומצטרפים בהמוניהם בשביל לשרת את בניין המקדש. מה קורה בפועל? כששבי ציון מגיעים לארץ ישראל, ארץ ישראל מורכבת מפסיפס די מעניין של קבוצות שקוראות לעצמם או מנסות להסתפח לעם ישראל. יש את אותם מעטים שנשארו לאחר גלות צדקיהו, חלקם ירדו באיזשהו שלב למצרים אחרי רצח גדליה, אבל כנראה עלו חזרה לארץ ישראל, והם מהווים איזושהי קבוצה קטנה שאומרת אנחנו בכלל לא גלינו, בוודאי שהארץ הזאת שייכת לנו, אנחנו ממשיכים את עם ישראל, את הבחירה. קבוצה נוספת גדולה הם אותם אנשים מממלכת ישראל פלוס גרי עריות שהצטרפו אליהם, שגם נמצאים בארץ הרבה זמן. הגליה של ממלכת ישראל הייתה לכל העמים שאשור כבשו, אבל אשור לא הגלו כל עם שכבשו למדינה אחת, אלא ערבבו את כולם ביחד ואחר כך חילקו אותם באופן אקראי לכל המדינות הכבושות. זאת אומרת שבפועל בארץ ישראל נשארו אנשים מממלכת ישראל. איך אנחנו יודעים שנשארו? אנחנו יודעים שחזקיהו מזמין אותם אחר כך למצוות הפסח. הוא שולח אגרות לאפרים ולמנשה, כלומר אנשים מממלכת ישראל נשארים בארץ ישראל, אליהם מסתפחים גרי עריות, אנשים שאשור הביאו מעמים אחרים, מקוט, ממדי, ונשארים בארץ, ומלמדים אותם את חוקי הארץ. הם הופכים אחר כך להיות מכונים בספרי עזרא ונחמיה, זה כנראה הם צרי יהודה ובנימין, קוטים, שומרונים, שאנחנו מכירים בעצם עד היום, וגם הם טוענים אנחנו נמצאים פה הרבה יותר זמן בארץ, הארץ שייכת לנו. וכמובן גולי יהויכין שחוזרים לארץ ובטוחים שהם אותם עם ישראל שגלה, עכשיו נרצה אבונם בגלות בבל, והם חוזרים לארץ והם עם ישראל. מה קורה במפגש בין אותן קבוצות? וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי אבות ויאמרו להם, נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו זובחים מימי עשר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל, כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. כלומר בפועל טענת הכתר לא מובטחת להם, יש אחרים שחושבים שלהם מגיע והם מפריעים לעבודת הבנייה. מצב כלכלי, מבטיח להם הנביא, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, ושמדי פקודתך שלום, ונוגסייך צדקה, ובאו ורננו ומרום ציון, ונערו אל טוב השם, על דגן ועל תירוש ועל יצהר, ועל בני צון ובקר, והייתה נפשם כגן רווה, ולא יוסיפו לדאבה עוד. אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו והפכתי אבלם לססון וניחמתים ושמחתי מיגונם ורוויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי יסבאו נאום השם. שוב הבטחה כלכלית וחוסר דאגה וארץ טובה עם פירות טובים וכולי. מה קורה בפועל? קודם כל, מהעובדה שלא כולם עלו, אנחנו יכולים להבין שהשמועות על פריחת הארץ ועל פירות הארץ לא הגיעו לבבל, ואנשי בבל העדיפו את הרכוש שהם הצליחו לאגור במשך ה-70 שנה או ה-50 ומשהו שנים שהם היו שם ולא לעלות. אם הארץ הייתה כל כך מבטיחה מבחינה כלכלית, סביר להניח שהעולים היו רבים יותר. אבל מעבר לזה יש לנו עדויות מספר נחמיה על צעקת זעקת סוג של מחאה חברתית והיית צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים ויש אשר אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונוכלה ונחיה ויש אשר אומרים שדותינו וחרמנו ובתינו אנחנו עורבים ונקחה דגן ברעב ויש אשר אומרים לבינו כסף למידת המלך שדותינו וחרמנו ואתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו והנה אנחנו כובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו ושדותינו וחרמנו לאחרים. מלבד זאת אנחנו יודעים שבאמנה שקוראת נחמיה אחד מהחוקים או מההתחייבויות זה להפריש מחדש תרומות ומעשרות. כנראה אם נחמיה מרגיש צורך לכרות אמנה גם על התחום הזה, מסתבר שהתחום הזה הוזנח, כלומר אנשים עניים הם לא מסוגלים לפרנס את עצמם ובוודאי ובוודאי שלא לתת תרומות ומעשרות. מה קורה מבחינת המצב הלאומי? אז שוב מבחינת ההבטחה של הנביא, כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יובדו, והגויים חרוב יחרבו, כבוד הלבנון אלייך יבוא, ברוש תידר ותעשור יחדיו, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד, והלכו אלייך שכוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל, לא ישמע עוד חמאס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. ובפועל ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. הקשר בין אחשוורוש הזה לאחשוורוש של מגילת אסתר נידון הרבה בספרות המחקר, לא נדון בזה כרגע. אנחנו מדברים פה על כתב שטנה, ויש לנו בתרגום בספר עזרא עצמו יש לנו איגרת, אני הבאתי אותה בתרגום שלה. אזי משעתק האיגרת של ארתחשסתא המלך נקרא לפני רחום ושמשי הסופר וחבריהם, הלכו בבהילות לירושלים אל היהודים וביטלו אותם בזרוע וחיל. אזי בטלה עבודת בית האלוהים אשר בירושלים והייתה בטלה עד שנת 2 למלכות דריווש מלך פרס. כלומר הכרזת כורש גם נעצרה באיזשהו שלב מבחינת, לפי המדרש בשיר השירים רבה, מבחינת היכולת של אנשים לצאת, וגם ההבטחה הגדולה של בניין המקדש נגדעה בימי קנבוזי ואחר כך כנראה בימי ארתחשסתא, בגלל אגרות שטנה שנכתבו על היהודים של פחדו מאוד מה זה יעשה בניין המקדש בארץ ישראל, והעבודות נעצרות למשך כמה שנים. מצבה של ירושלים. הנביא בישעיהו בפרק סמך ב' מתאר את ירושלים, את הביטחון שיחושו אנשי ירושלים. אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביה בת ציון. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את השם על דומי לכם. כלומר יש שומרים בירושלים אבל הם עסוקים בתורה, הם לא צריכים באמת לשמור משום שיש אווירה ותחושה של ביטחון. מה קורה בפועל? נחמיה מתאר איזושהי התגנבות סודית שלו לירושלים, הוא מבקש שלא יגלו את העובדה שהוא משוגע והוא הולך לירושלים, כי אם מישהו ישמע שהוא הולך למקום השומם הזה, יעצרו אותו, ואבוא אל ירושלים, ואי שם ימים שלושה, ואקום לילה אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים, ובהמה אין עמי, כי מה בהמה אשר אני רוכב בה. ואצאה ושר הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שער האשפות ואהי שובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה וכלוב האש. ואעבור אל שער העין ואל בריכת המלך ואין מקום לבהמה לעבור תחתי. עד כדי כך ההריסות עדיין בירושלים עוד מהחורבן שאפילו הבהמה לא מוצאת מנוח לכף רגלה. ואי עולה ונחל לילה ואי שובר בחומה ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב. ואומר עליהם אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה אשר ירושלים חרבה ושעריה נצטו ואש לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד לחרפה. ואז באמת נחמיה מציב מפעל גדול של בנייה, שירות מילואים בתורנות של שינה בירושלים, כי אם לא תהיה שם נוכחות של אדם, יש חשש שכל המאמצים לנסות ולשקם את ירושלים יעלו בתור, אז יש שירות מילואים, כך וכך ימים לכל אחד מהמתנדבים לסייע בהגנה על ירושלים. המקדש, ישעיהו מנבא והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה קורה בפועל? בהתחלה הם בכלל לא רוצים לבנות ואחרי התוכחה של חגי הם בכל זאת בונים, אבל חנוכת המקדש מלווה בשמחה ובכי המעורבבים זה בזה. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות, הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. ואין העם המכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. כלומר גם סיום התהליך של הבנייה לא מביא מרגוע לנפשם של שבי ציון, הם משווים את המקדש למקדש ראשון, הרבה מהם זכו לראות את מקדש ראשון והם אומרים זה לא זה וזה רחוק מאוד מנבואת ישעיהו על והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם. אז אם כך, האם אנחנו יכולים להאשים את שבי ציון ברפיון? האם לנוכח המציאות שהם רואים לנגד עיניהם זה לא מובן שהם לא נמצאים במקום של התם, שהם אומרים לעצמם טוב טעינו זה כנראה לא זה, כי הגאולה הובטחה בניסים והגאולה הובטחה בבחירה ובינתיים אין ניסים, עולם כמנהגו נוהג, הטבע עושה את שלו, ואולי אנשי בבל שלאורך כל הזמן אמרו להם בסדר, פעם הייתם נבחרים אבל די, הבחירה הזאת כבר לא שלכם, אולי אותם אנשי בבל צודקים ואולי אנחנו כן עדיין הנבחרים אבל זאת לא שעת הגאולה, אנחנו טעינו. כלומר יש איזושהי הכרזת קורא שמדברת על משהו אבל הגאולה האמיתית זה בכלל לא עכשיו. מול התחושה הזאת, האולי מוצדקת של שבי ציון, באים המנהיגים של בית שני וצריכים להתמודד. להתמודד עם התחושה הזאת שאולי לא מדובר בגאולה, ואולי בכלל הבחירה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו הסתיימה עם הגלות ועם החורבן, וכרגע יש נבחרים אחרים. הרי השומרונים שנמצאים לידם, הם עדיין לא קרואים שומרונים, הם קרואים צרי יהודה ובנימין, טוענים שהם הממשיכים של עם ישראל, ואולי הם צודקים. מה עושים מנהיגי בית שני כדי לעודד את העם וכדי להחדיר בו מחדש את האמונה שנמצאים בעידן של גאולה? אז נביאי בית שני, חגי וזכריה, אני קראתי לכותרת בציטוט מדברי זכריה, כי מי בז ליום קטנות. הרעיון של של חגי וזכריה הוא קימי בז ליום קטנות. בואו נראה את הדברים הקטנים האלה שנעשים לנגד עינינו ונבין שאותם דברים קטנים הם הסממנים של הגאולה. זה דומה במידה מסוימת, הפעולה של נביאי בית שני דומה במידה מסוימת לפעולתם של החכמים בשלבים המוקדמים, המאוחרים יותר של ימי בית שני, המשנה והתלמוד, כשנתנו סימנים, מהם הסימנים של חבלי משיח, היוקר יאמיר והחוצפה תהיה גדולה, ועוד סימנים שנתנו, ופני הדור כפני כלב, כלומר הצביעו על מאפיינים שקיימים בתוך אותו דור, ואמרו שאלה סימנים שיכולים להיות סימני גאולה. אז זכריה מדבר זכריה מצביע על ידי זרובבל, ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצענה, וידעתה כי השם צבאות שלחני אליכם, כי מבז ליום קטנות, וסמכו וראו את אבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני השם המה משוטטים בכל הארץ. כלומר זכריה לוקח, רואה כל מיני מראות נבואיים, ורבו הפרשנים שמסבירים מהם המראות הנבואיים הללו, אבל הוא בעצם לוקח את כל העצמים האלה שהוא רואה כאיזה שהם סמלים שאמורים להיות להוות רמזים לעם לגבי הגאולה העתידית. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מדבר על השיטה הזאת של זכריה וחגי. מה המטרה שלהם בכך שהם לוקחים סממנים קטנים ואומרים, אם תאמינו בסממנים הקטנים האלה, הגאולה בו תבוא. אמר החבר, הובשתני מלך כוזר, והאבון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלוהים בבית שני. כמו שאמר, רוני ושמחי בת ציון. כי כבר היה עניין האלוהים מזומן לחול כאשר בתחילה, אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה שלא ייפרדו ממשכנותיהם וענייניהם. ושמה על זה אמר שלמה, אני ישנה וליבי ער, כי נע הגלות בשינה והלב הער התמדת הנבואה ביניהם. כל דודי דופק קריאת האלוהים לשוב, שראשי נמלה טל על השכינה שיצאה מצללי המקדש. ומה שאמר, פשטתי את קוטנתי על עצלותם לשוב. דודי שלח ידו מן החור על עזרה שהיה פוצר בהם, ונחמיה והנביאים, עד שהודו קצתם לשוב הודעה בלתי גמורה, ונתן להם כמצפון ליבם. ובאו העניינים מקוצרים מפני קיצורם. כי העניין האלוהי איננו חל על האיש, אלא כפי הזדמנותו לו, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. ואילו היינו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלבב שלם ובנפש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. ואין דיבורנו השתחוו להר קודשו והשתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון וזולת זה, אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, כאשר אמרת מלך כוזר. כלומר, מה שאומר רבי יהודה הלוי, אין דבר כזה גאולה ניסית. יש התחלה של גאולה, וברגע שהעם מבין שזאת התחלת הגאולה, הוא זה שיוצר את הנס. ברגע שיש הכרזה וכולם אומרים זאת התחלת הגאולה ומתגייסים כולם ועולים כולם, הרי שאותה הנבואה של ישעיהו שמתאר שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו ובאו לך, אכן היה קורה. כלומר, הגאולה זה לא משהו על טבעי שמולבש על העם ופתאום זה קורה. הגאולה היא איזשהו פתח, איזשהו סיבה לצאת החוצה, איזשהו היתר לצאת החוצה. מבחינת כורש זאת ההכרזה, זה הסיוע הכלכלי, ואם כולם היו הולכים על פי הכרזת כורש, הגאולה הזאת לא הייתה הייתה מתממשת. אבל אם כולם מתלבטים וחושבים, רגע, אנחנו מחכים למשהו הרבה יותר גדול, הם במו מעשיהם בעצם מעכבים את הגאולה. וחגי וזכריה, וחגי וזכריה, זה מה שהם מנסים לעשות. הם מסתכלים על המציאות, הם מסתכלים על הדברים הקטנים האלה, על אבן הבדיל, על איש ובידו חבל מידה, ואומרים, תסתכלו על הדברים האלה. מתי פעם אחרונה מישהו מדד את ירושלים? מתי מישהו היה צריך לראות אם יש פה מספיק מקום ולהתחיל לתכנן את העיר הזאת? זה סימן, ברגע שמודדים, זה סימן שאנחנו נמצאים בגאולה, ואם תשתפו פעולה עם המדידות האלה, הגאולה הזאת תתממש. אבל אם תגידו, מה? חבלי מדידה? כלים כאלה ארציים? אנחנו מחכים לאיזשהו מקדש שיפול מן השמיים, הוא באמת לא ייפול, והנה פספסנו את הגאולה. אז בואו נקרא קצת את דברי הפרשנים שמפרשים את המראות של זכריה, מדברים בעיקר על הסימנים הקטנים האלה שדרכם מנסים הנביאים לשכנע את העם שמדובר במציאות של גאולה. ידי זרובבל יסדו הבית הזה השני, ותראו כי ידיו תבצענה, וזה יהיה לכם לאות אל היותו גדול לפניי, ובזה וידעתם בהצלחתו זאת. כי השם צבאות שלחני אליכם להינווה את כל הדבר הגדול שדיברתי עליו. ושמה תאמרו, כי לדעת על ידי סימן זה יארך הזמן, לא יוודע מעתה. על כן אני אומר, סימן קרוב מאוד, כי הלא לבניין בית זה, שענייניו קטנות מענייני בית הראשון, כל אשר ראו את כבוד הראשון מבזים אותו ועצבים בליבם, אמר, הנה ראו כי מי כל אשר הוא בז ליום קטנות הוא הבית הזה השני, העצבים מהם בירותם אבן הבדיל, ביד זרובבל מיד ישמחו בליבם, ואיך ישמחו והם בוזים הבית הזה? אך אין זה כי אם באשר השם עם זרובבל בראות בידו אבן הבדיל, יערה עליהם רוח שמחה ממרום, כי זה הוראה כי קדוש הוא לאלוקיו. והוא סימן שבו, וידעתם כי השם צבאות שלחני עליכם לדבר עליו את כל הגדולה האמורה עליו. בסדר, אז יש לנו את זרובבל ויש לנו את אבן הבדיל, והם צריכים לשמש לכם כסימנים שמדובר בתחילת הגאולה. ואותו דבר לגבי האיש ובידו חבל מידה, ואשא עיני ואראה והנה איש ובידו חבל מידה, ואומר אנה אתה הולך? ויאמר אליי למוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. והנה המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו רוץ דבר אל הנער על אז לאמור, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, הוי הוי ונוסו מארץ צפון נאום השם, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. נאום השם. אז זה השיטה של חגי וזכריה. חגי וזכריה מצביעים על המציאות הנגלית לעיני האנשים ואומרים, שימו לב למציאות, תראו את המציאות הזאת, אל תסתכלו, אל תשוו את המציאות הזאת לחזון הנביאים, תשוו את המציאות הזאת למה שהיה לנו בבבל, למה שהיה לנו בתקופת החורבן, ותראו את ההתקדמות האיטית שקיימת, ואם אתם מסוגלים לראות את ההתקדמות האיטית, את אבן הבדיל שאני מתארת אותה כסוג של פלס, ואת חבל המידה, תבינו שהם הסימנים שלנו לגאולה העתידית. אז זאת הייתה שיטתם של חגי וזכריה. אנחנו רואים אבל עוד מאפיינים ייחודיים בספרות בית שני, שגם הם באים להתמודד עם המציאות של היעדר האמונה או המחשבה שאולי זה לא הדור או אולי אנחנו לא הנבחרים. כאן אני רוצה להודות לשני סטודנטים שישבו אצלי בשיעורים ודרכם באמצעותם ובסיועם ליבנתי את הרעיונות. אחד מהם יושב כאן, אריה קליין, והשנייה לא נמצאת כאן, יעל מאיר. אחת הגישה עבודה על יציאת מצרים בספרות בית שני, ונריה קליין כתב מאמר יפהפה על תקבולת בין ספרי עזרא ונחמיה בספר יהושע. אנחנו נשתמש בדברים, חלק מהדברים נאמרו גם לפניהם, אבל העיבודים פה הם בהחלט עיבודים מאוד יפים. אז בואו נראה את השיטה השנייה של ההתמודדות של מנהיגי ישיבת ציון. סיפור יציאת מצרים משמש כמרכיב מאוד מרכזי בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל. החגים בשבת, בחגים אנחנו תמיד מזכירים זכר ליציאת מצרים, כל נאום היסטורי כמעט מתחיל מיציאת מצרים, נימוקים לכל מיני מצוות הם זכר ליציאת מצרים, ולא בכדי, כלומר יציאת מצרים היא בהחלט אירוע גורלי ומשמעותי בתהליך ההתהוות של עם ישראל. אבל הפלא ופלא, בספרות בית שני, בספרי עזרא ונחמיה קצת פחות, אבל בספר דברי הימים אין כמעט אזכור של יציאת מצרים. עכשיו אפשר להגיד, בסדר, זה לא היה מן ההקשר של דברי הימים, הוא לא עוסק במצוות, הוא לא עוסק כל כך בטעמי המצוות, אבל כפי שאנחנו יודעים, ספר דברי הימים הוא בעצם שכתוב של ספרות נביאים ראשונים. ספר דברי הימים יש לו אמנם גם הרבה פרקים שהם תוספות שמופיעות אך ורק בדברי הימים, אבל הרבה מאוד מהחלקים זה דברים שמופיעים בספרי שמואל, בספרי מלכים, עוד קודם לכן בספר בראשית. זאת אומרת שאם במקור עצמו, במקור הקדום יותר, יציאת מצרים נזכרת וספר דברי הימים בחר לא להזכיר, יש פה השמטה מכוונת. בואו נראה כמה דוגמאות ואחר כך ננסה להסביר מדוע בחר לנכון מחבר דברי הימים, שעל פי המסור ובבא בתרא הוא עזרא וחלק נחמיה כנראה עזר לכתוב, מדוע בחר להשמיט את אזכור יציאת מצרים. אז תעברו בבקשה לעמוד מספר 5, מקור מספר 14. דוד המלך מעלה את ארון השם לירושלים, ואחרי העלאת הארון בספר דברי הימים מיוחסת לו שירה שלקוחה ממזמור תהילים. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, והתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, לא הניח לאיש לעושקם ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מה קורה במזמור קופהי בתהילים? אותו דבר, אבל אז ממשיך, ויקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. אני מדלגת קצת, אבל אם מי שיפתח את התנ"ך יראה שיש שם פירוט מאוד ארוך של כל מה שקורה במצרים, ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצרה, ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל, ויוציא עמו וססון ברינה את בחירה, ויתן להם ארצות גויים וכולי וכולי, ויש פירוט באותו מזמור גם על המכות שהקדוש ברוך הוא היכה את מצרים. כל זה איננו בספר דברי הימים, ומשם עובר עזרא או נחמיה או מי שכתב את ההמשך של ספר דברי הימים למזמור אחר בתהילים, מזמור צדי וב, אחרי שהוא מדבר על גדולת השם, על הודיה להשם, שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום אל ישועתו, ספרו וגויים את כבודו וכו'. כלומר השירה הזאת על אחרי העלאת הארון היא סוג של הודעה על סיום תהליך הנחלה, כן, תקופת הנחלה שהתחיל, הכיבוש והנחלה שהתחילו בימי יהושע. דוד מרגיש שהם מגיעים לסיומם עם העלאת ארון השם, כן, זה המקסימום שדוד הגיע אליו, כי את בית המקדש אנחנו יודעים שהוא לא יכול היה לבנות. אז בסיום התהליך מבחינתו הוא משבח סוג של מקרא ביקורים כזה שמתאר את גדולת השם, את חסדי השם החל מעבר, אבל אין אזכור בכלל של יציאת מצרים. בוא נגיד שאם הציטוט של תהילים היה מסתיים ובנביאי אל תראו, בסדר, היינו אומרים יש פה חלק מהשירה של דוד, אבל בגלל שיש מעבר למזמור אחר, הדילוג על החלקים של מצרים הוא הרבה יותר חזק. נבואת נתן לדוד, נבואת נתן לדוד, כשדוד מבקש שהנה אנוכי יושב תעזרו לי, בעירייה? בבית הרזים, ואז מבקש לבנות את בית השם, ואומר לו הנביא, לך ואמרת אל עבדי דוד, אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, האתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים, ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. מה קורה בספר דברי הימים? ותבדקו אותי אחר כך שלא עשיתי פה איזשהו מעשה שלא יעשה. לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת, כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה, ואהיה מאוהל אל אוהל וממשכן. נכון זה נראה כאילו מחקתי? כי השארתי גם רווח. אבל לא ולא, אתם תבדקו אחר כך. הרקע לתיאור תהליך הבנייה, הבנייה של שלמה את בית המקדש, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. בסדר? אז שלמה בהמשך לדוד, דוד מבחינתו סיום התהליך של הכיבוש והנחלה היה בעלאת ארון בית השם, כי זה המקסימום שהוא יכול היה להגיע אליו. אצל שלמה זה בניית בית השם, ואז הוא מרגיש צורך לתארך את הזמן שבו התחיל התהליך, והתהליך הוא מצאת בני ישראל מארץ מצרים. דברי הימים יש לו דגשים אחרים, לא מדגיש את התאריך, אלא ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי, ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת 4 למלכותו. לא תיארוך ליציאת מצרים. מה כן חשוב לדברי הימים? המקום. גורן הרבנה היבוסי, וחשוב לו להגיד אשר נראה לדוד, כלומר שזאת, זה המקום של המקדש. יש לכם איזה שהם השרות, למה לדברי הימים חשוב להדגיש את ירושלים? אולי בגלל השומרונים. אולי בגלל השומרונים שכבר מצאו לעצמם תחליף, אבל בעיקר כדי לחזק את מקומו של ירושלים ולהפוך את המקדש לדבר שהוא מושאם של כל העם. תפילת שלמה בחנוכת הבית. בספר מלכים, ויקם השם את דברו אשר דיבר, ואקום תחת דוד אבי, ואשב על כיסא ישראל כאשר דיבר השם, ואבנה הבית לשם השם אלוהי ישראל, ואשים שם מקום לארון אשר שם ברית השם, אשר קראת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. שוב, הזכות הזאת של הברית של המקדש היא בגלל הבחירה הזאת שהייתה ביציאת מצרים. המילים בהוציאו אותם מארץ מצרים לא קיימות בספר דברי הימים. ודוגמה אחרונה, יהוד המקדש בתפילת שלמה. כששלמה מבקש שהמקדש הזה ישמש מקום לתפילה לפני שיוצאים למלחמה או במצב של רעב או במצב של מגפה, הוא מבקש, ושמעת השמיים מכון שבטך את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם, וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום, כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. כלומר, יש לך איזושהי מחויבות לשמוע לתפילת עם ישראל ממקום המקדש, כי זאת ברית. זאת ברית שנחרטה ברגע שהוצאת אותה מתוך כור הברזל ממצרים, והוא ממשיך להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך ואל תחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קורם אליך. כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך בהוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אלוהים. אז שוב, החזרה להבדלה, לבחירה ביציאת מצרים, כטענה לגיטימית של שלמה לבקשת המשך היענות לתפילה. דברי הימים, מקור החמה הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילת עם ישראל במקדש, ושמעת מן השמיים ממכון שבטך את תפילתם ואת תחינותיהם, ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו לך, אתה אלוהי יונה עיניך פתוחות ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. בזכות מה? בזכות זה שאנחנו עם, שום בחירה ושום מצרים לא מוזכרים בדברי שלמה בתפילתו בספר דברי הימים. אז נדמה לי שיש לנו כאן הוכחות רציניות, וכמובן ההוכחות האלה לקוחות רק ממקום שיש השוואה. כלומר, מעבר לזה מצרים לא מוזכרת, אבל הבאתי רק את היחידת פסוקים הזאת, כי כאן אנחנו יכולים להשוות ולראות שבמקומם הטבעי של הפסוקים הללו מצרים כן נזכרת. מה הסיבה לדעתכם שספר דברי הימים מצמצם וכמעט משמיט לגמרי את האזכור של יציאת מצרים? כן, אם מישהו רוצה להגיד, אפשר לשמוע, יש למישהו רעיון?
עברית חדשה.
שמה? הפסוקים מירמיהו שטרם קראתי.
כתבת את זה, אבל לא הקראת את זה.
נכון. עוד לא הקראתי את זה. לא, זה בסדר גמור. יציאת מצרים מאופיינת בניסים מאוד גדולים, בניסים אולי אפילו דומים למה שהנביא ישעיהו מתאר בבית ראשון, למה שיקרה בדור הגאולה. ניסים גדולים מאוד. יציאת מצרים גם מלווה בתהליך של בחירה. עם ישראל יוצא ממצרים, עומד בהר האלוקים לפני מעמד הר סיני, אומר נעשה ונשמע, ומהרגע זה הם נעשים ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, יציאת מצרים יש לה שני מרכיבים שהם קצת בעייתיים בדור שיבת ציון. אין ניסים, יש געגוע גדול לניסים ואין ניסים, אין בחירה, כלומר יש איזושהי בחירה שהיא כאילו מובנת מאליה, אבל אנחנו לא רואים אחרי הכרזת כורש איזשהו תהליך של התגלות ושל בחירה מחודשת. אז ההשמטה של יציאת מצרים באה מצד אחד כדי לא ליצור את ההשוואה הזאת והציפייה הזאת לניסים בסדר גודל של יציאת מצרים, ומן הצד השני היא באה להגיד שהבחירה, כמו שראינו עכשיו בפסוקים, היא בחירה מקדמת דנה. כלומר, אין איזשהו אירוע מסוים שממנו ואילך נעשתה הבחירה. הבחירה בעם ישראל היא קדומה והיא עתידית והיא לתמיד. וכך, אם לא קושרים את הבחירה בתיארוך מסוים, אז אם אין לה תיארוך מסוים של בחירה, גם אין לה סיום של התפוגגות, אין לה תאריך של התפוגגות. היציאה לגלות בבל לא מפוגגת את הבחירה של יציאת מצרים, משום שמדובר בבחירה שלא קשורה לתאריך ושלא קשורה לאירוע, אלא היא בחירה שקיימת כל הזמן והיא מובנת מאליה. ואם נקרא את הפסוק מירמיהו, ירמיהו הנביא מנבא, וזה הפסוק שדילגתי עליו קודם, בואו נחזור אליו. הנה ימים באים, נאום השם, סליחה, בעמוד מספר 4, במקור מספר 13. הנה ימים באים, נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. זה לא בדיוק מה שאמרנו. כלומר, ירמיהו בנבואתו כן מדבר על ברית חדשה, אבל אנחנו בדברי הימים לא רואים ברית חדשה, אלא הישענות על ברית קדומה שאף פעם לא הופרה. הברית הזאת קיימת והיא נשארת לעד, שזה קצת שונה מירמיהו, אבל אנחנו רואים שכבר ירמיהו מבטל באיזשהו מקום את יציאת מצרים. יציאת מצרים כבר לא תשמש כמרכיב המרכזי בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי, משום שהגאולה החדשה תהיה גאולה כל כך משמעותית, שכשירצו להיזכר בגאולה אמיתית ידברו על אותה הגאולה החדשה. אז זה עוד דרך של מנהיגי בית שני להתמודד עם תחושת הרפיון, עם התחושה והחשש שאולי זאת לא הגאולה או שאולי אנחנו לא העם הנבחר. דרך התמודדות נוספת שהיא בולטת יותר בספרי עזרא ונחמיה היא השוואה, אנחנו קוראים לזה סיפור בבואה או אלוזיות, כלומר ספרי עזרא ונחמיה מתארים אירועים והנוסח והסגנון מזכיר מאוד אירועים מתקופת יהושע או נוסח של תיאור האירועים בספר יהושע. נתחיל עם ההשוואה הראשונה שהיא לא בדיוק השוואה, יותר הזכור, אבל אם אנחנו מדברים על חג סוכות בימי שיבת ציון, אז בספר נחמיה פרק ח' פסוק י"ז, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי, מן, מה? 19, מה? עמוד 6, כן. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון, כן בני ישראל, עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. האם לא נעשה שום סוכות מימי יהושע בן נון ועד ימי עזרא ונחמיה? בימי שלמה. בימי שלמה, החג של שבעת ימים ועוד שבעת ימים, מוזכר שם בהחלט סוכות, וגם בימי יהושע בן יהוצדק, גם נעשה, שזה כבר ממש אחרי שיבת ציון, גם נעשה סוכות, ובכל אופן בספר נחמיה התיארוך הוא לימי יהושע בן נון. בספר יהושע מתוארת בנייה של מזבח והקרבת עולות. אגב, אני מבקשת שתוך כדי שאנחנו קוראים את ההקבלות, תנסו כן לזהות איזשהו מוטו שהוא קצת שונה בתיאורים של ספר עזרא מאשר של ספר יהושע, כי הוא יעזור לנו אחר כך להבין מה משמעותם של אותם הקבלות. אז בבניית המזבח בספר יהושע, אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות להשם, ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. בספר יהושע, מיד לאחר תיאור העולים, כלומר יש לנו בפרקים א' וב' תיאור של שמות העולים, ואז ויקום ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל לעלות על עולות ככתוב בתורת משה איש האלוהים, ויכינו המזבח על מכונותיו כי באימה עליהם מעמי ארצות, ויעלו עליו עולות להשם עולות לבוקר ולערב. שימו לב, גם תוכן משותף וגם שימוש במילים משותפות, פסוקים כמעט זהים. בספר יהושע יש לנו מעמד של קריאת התורה, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את העם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע, נגד כל קהל ישראל ואנשים והטף והגר הולך בקרבם. ובספר דברים, כשניתן את ההוראה של איך לעשות את המעמד של קריאת התורה, יש לנו חלוקה ברורה, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ואז בתחילת, בטקס, ארור האיש אשר יעשה, וענו כל העם ואמרו אמן. והנה טקס מאוד דומה מתואר בספר נחמיה, שוב כל העם נאסף ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל, ויביא עזרא הכהן את התורה, אני מדלגת, ויקרא בו וספר התורה, ואז גם אותו מעמד שמצווה עליו בספר דברים של החלוקה לשני אגפים, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וכולי. ושוב ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן. שוב, הגבלה מאוד בולטת בין שני הסיפורים. והנה אנחנו מגיעים להקבלה שלישית, שכאן ההקבלה היא הרבה יותר מילולית, אבל תכף נראה שהיא גם תוכנית. בספר יהושע, החטא היחיד הנזכר בספר יהושע הוא חטאו של אחן. איך מכונה החטא? מעל. בואו נסתכל, אין לנו זמן ממש לקרוא את כל הפסוקים, אבל יש לנו מוטיב של מעל וימלאו בני ישראל מעל בחרם, ויש לנו קריאת יהושע את סמלותיו, יש לנו נפילת אפיים של יהושע, יש לנו את זקני ישראל, סליחה, נפילת אפיים עד הערב, ההדגשה של עד הערב, יש לנו את ההצטרפות של זקני ישראל לנפילה של יהושע, יש לנו תפילה קורעת לב של יהושע, למה העברת אותנו לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו וכולי, בי אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו, כן, התחושה של חילול השם, והפחד מכך שהאויבים ינצלו את המצב הרגיש הזה, ואז הקדוש ברוך הוא מוכיח את יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? יהושע קם, נוקט בפעולה, הסיר את החרם, המילה חרם פה מאוד חשובה, ואז מה אומר יהושע אל אחן? ותן לו תודה, ואחרי כל התהליך הזה, ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישוב לשם מחרון אפו. זה בספר יהושע. בואו נראה איך כל אותם מוטיבים מופיעים בספר עזרא, על חטא אחר. מהו החטא? נשיאת הנשים הנוכרויות. אז הנה יש לנו את ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. שוב החטא הזה מכונה כאן מעל. יש לנו את קריאת הבגדים, קראתי את בגדי ומעילי. יש לנו בפסוק ד' את המצטרפים לבכי ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל עד למנחת הערב. זוכרים את מנחת הערב של יהושע, עד הערב של יהושע. אחר כך את התפילה של ניתנו אנחנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות, הפחד שהאויבים ינצלו את המצוקה, והמילים ואתה מה נאמר שממש מזכירים את מה אומר, והפחד מכיליון תענף בנו עד כלה לאין שארית ופלטה. המילה מעל, אנחנו מעלנו באלוקנו, ושוב הוראה, קום כי עליך הדבר. אמנם פה זה לא הקדוש ברוך הוא אומר, אלא אותם הזקנים אומרים, אבל המילים קום מופיעות, המילה חרם מופיעה, וכל אשר לא יבוא יחרם כל רכושו, המילים ואתה תנו תודה להשם, והתוצאה עד להשיב חרון אף אלוקינו. אז יש כאן בעיקר כרגע נראה דמיון מילולי, אבל יש פה גם דמיון של עומק. החטא של אחן, ממה הוא נובע? בעצם כשיהושע מאשים את אחן, הוא מאשים את כולם. הוא מדבר שם על החטא של כולם, כולנו חטאנו. אחן הצליח לחטוא בחטא המעילה בגלל התחושה שהייתה בעם. העם ניצל באמצעות נס ביריחו, אבל הוא לא מפנים שמדובר בנס. איך אנחנו יודעים שהוא לא מפנים שמדובר בנס? משום מערכה הראשונה כנגד האי הם שולחים יחסית מעט חיילים. מה פתאום מעט חיילים? או שהם מחכים לנס וזה לא טוב, כי אתם צריך לעשות מאמץ אנושי. אבל הסיבה כנראה, ובגלל זה יהושע מוכיח אותם, זה כי אתם מייחסים את הניצחון לעצמכם, ואתם אומרים, אם כל כך בקלות ניצחנו את יריחו, אז לא צריך לשלוח, כל כך לא צריך לבזבז את כוחם של כל כך הרבה חיילים במלחמת האי. האווירה הזאת היא זאת שגרמה לאחן לקחת מהחרם, כי החרם בא לסמן שאנחנו מכירים ביד השם, ואחן לוקח מהחרם וכביכול לא מאמין שזאת יד השם, ולכן החרם מותר לכולם. הנישואים לנשים נוכריות, ממה הוא נובע? אם אנחנו בעצם לא נמצאים במצב של גאולה, כלומר מה שאנחנו עכשיו רואים, הכרזת כורש, זה לא יד השם, זה לא הנבואה שהנביאים ניבאו בה, אז בסדר, ואנחנו גם לא הנבחרים, כלומר כל מה שקורה כאן זה לא איזשהו גלגול של יד השם, אז בסדר, התמיעה שלנו בנוכרים היא לא כל כך חמורה. ולכן לוקח עזרה בתוכחה שלו, עזרה ונחמיה בתוכחה שלהם, ומשווים את זה לאבון המעל, משום שזה נובע מאותו מקום, מחוסר היכולת להבין את יד השם בכל התהליך. ההשוואה הבאה, וכאן אנחנו קצת צריכים להזדרז, חרדת האויבים ומוטיב החומה. יש לנו בספר יהושע, והיא כשמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן, והתקבצו, אני קוראת רק את המודגש, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, ואז עוד פעם והיא כשמוע, ויוועדו כל המלאכים ויחנו יחדיו, ואחר כך, וחוץ מזה יש לנו ביהושע את החומה שנופלת ביריחו, שזה סימן לניצחון מכל האויבים שמנסים להתנקל. הסדר הוא פה טיפה שונה ממה שכתוב בסדר של ספר יהושע. גם בספרי נחמיה יש לנו את השמועה הזאת שבונים את ירושלים, הפעם זה לא כובשים את הארץ אלא בונים את ירושלים, והיא כאשר שמע סנבלט וטוביה והקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם וכולי. ואז יש לנו גם בנחמיה תיאור מאוד ארוך של בניית החומה. ושימוש בגורל, יש לנו שימוש בגורל בספר יהושע ויש לנו שימוש בגורל בספר נחמיה, בחלוקה של מי יעלה בגורלו לשבת בירושלים, אמרנו, כדי לשמור עליה. אז הנה ראינו הרבה הקבלות, שמתם לב לאיזשהו הבדל שחוזר על עצמו בכל ההקבלות הללו? משהו שבכל זאת שונה בתוך כל הסיפורים המקבילים האלה? בואו נתחיל בשאלה יותר פשוטה. למה כותבי ספר עזרא ונחמיה לוקחים את הסגנון או מתאימים את הסגנון בצורה כל כך בולטת, אחרי שאנחנו מציבים אותם זה מול זה, לספר יהושע? מה הניסיון שמנסים לעשות באמצעות זה? נכון? להראות שכמו שהעלייה בימי יהושע מבטאת את ההתממשות של הבטחת השם, גם העלייה של ספר של שיבת ציון היא ההתממשות של הבטחת השם. אבל יש הבדל, וההבדל הזה הוא מאוד משמעותי. מי היוזם של כל האירועים בספר יהושע? יהושע. יהושע, אם נחזור אחורה, כל היוזמות הן באות מיהושע. אז יבנה יהושע מזבח להשם, ואחרי כן קרא את כל דברי הברכה והכללה, וכמובן וימלאו בני ישראל ויקרא יהושע סמלותיו. לעומת זאת, מה קורה בדברי הימים? מי בונה את המזבח? יהושע ואחיו הכהנים וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו. זה נעשה על ידי רבים. ספר התורה, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא, הם אלה שפונים, הם אלה שיוזמים ומבקשים מעזרא לקרוא בספר התורה. וגם בסיפור הנשים הנוכריות, מי האקטיבי פה, מי זה שמבקש להפסיק את המעל הזה? וכחלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, והם אלה שמבקשים מעזרא ונחמיה לעשות, להפסיק את התופעה המקולקלת הזאת ולהעניש את מי שממשיך לשאת נשים נוכריות. וגם בתיאור בניית החומה, אם בניית החומה בספר יהושע הייתה ניסית לחלוטין, בספר נחמיה יש תיאור ארוך מאוד ומפורט מאוד של בניית החומה. מפאת קוצר הזמן אני אקריא את הפסוקים בנחמיה פרק ד', ואי מן היום ההוא חצי נערי עושים במלאכה וחציה מחזיקים והרמחים המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה, הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזק את השלח והבונים איש חרבו וכולי וכולי. ותיאור מאוד ארוך של בנייה, לא נפילת חומה ניסית, לא בנייה ניסית, אלא בנייה שמורכבת מעמל של אנשים. כלומר, השוואה לימי יהושע, אבל לא מתוך ציפייה לנס, אלא מתוך מעורבות, או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, ואילו היו מזדמנים לקראת אלוהי אבותינו בלבב שלם ובנופש חפצה, היינו פוגעים ממנו מה שפגעו אבותינו במצרים. כלומר, הגאולה תלויה בעמל שלנו. אני רוצה לחתום בשני פסוקים, שאחת מהם נקרא בהפטרת נחמו ואחת בהמשך הפטרות הנחמה, לא יודעת למה כתבתי את 25 לפני 26, אני רוצה להתחיל דווקא ב-26. יש לנו פסוקים שמתארים מרכיב מסוים שיהיה בתהליך הגאולה. מבשרת או מבשר, שנראה מה תפקידם. על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי להרי יהודה הנה אלוהיכם. אומן נבוא להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוהיך. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. למה צריך את המבשר? למה צריך את המבשרת? למה הם מקלקלים את ההפתעה? משום שהם לא מתלווים, אתה מסתכל על המציאות הזאת ואתה אומר, טוב, הצלחנו, יש לנו הכרזה, אנחנו מצליחים לעלות. זה צריך את המבשר ואת המבשרת שיכריזו בכל, הנה אלוקיכם. ותנו לי להקריא שלושה משפטים אחרונים. כי המבשרים באים ואומרים, מה שאתם רואים לנגד עיניכם, גם אם זה נראה לכם קטן, זאת הגאולה, הנה אלוקיכם. ימי העיון שלנו השנה מוקדשים לזכרו של חנן פורט, ואני רוצה להקריא שלושה משפטים. המבשר התם של שיבת ציון, שאנו זכינו להיות חלק ממנה, היה ללא ספק חנן פורט. התום האמיתי שהיה בו לא אפשר לשגרת היומיום להקות את ההתפעמות המתחדשת שהייתה בו מקיומה של המדינה ומהתפתחותה. חנן ידע לבכות את מחדליה ולהתאבל על מקרים של חורבן, אולם אותם הוא הגדיר כחלק מהתהליך הבלתי נמנע של חבלי הגאולה. יהי זכרו ברוך.